ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף י' ב'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. השיעור מתחיל 8 שורות מראש העמוד. לפני שנמשיך בגמרא, נסתכל הצידה תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו 10 הדיברות כחלק התפילה. הזכרנו בשיעור הקודם, בדף י' א' עמוד ב', נשים לב לחץ שמופיע אצלנו בצד ימין של הטקסט הגמרא עם ציון של י' א' עמוד ב'. נשווה את זה עם החץ שמופיע בי' א' עמוד ב' לקראת הרבע האחרון של הדף. שם יש חץ ורשום אצלו י' ב' עמוד א', ובשורה הזאת החץ מפנה למה שכתוב וקראו 10 הדיברות. זה בקשר למשנה במסכת תמיד, שראינו שאנשי בית המקדש, הכהנים, תחת שרביטו של הסגן, ברכו, התפללו, וחלק מהתפילה היה קריאת 10 הדיברות. וכאן אצלנו בגמרא אנחנו פותחים בציטוט מאותו מקור, וקוראים 10 הדיברות, שמע והיה שמוע ויאמר אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים. אמר רב יהודה אמר שמואל, אף בגבולין ביקשו לקרות כן. היה ניסיון שגם מחוץ לבית המקדש, זה משמעות המילה גבולין, מחוץ לבית המקדש היה רצון לעשות אותו דבר, זאת אומרת לקרות 10 הדיברות בקריאת שמע, אלא שכבר בטלו מפני תאומת המינים. רש"י, מפני תאומת המינים שלא יאמרו לעמי הארץ. המינים הם אנשים שכפרו בתורה שבעל פה, כפרו במשנה, בתלמוד וכל מה שמרכיב תורה שבעל פה. אז החשש היה שאם היינו כוללים 10 הדיברות בתוך הקריאת שמע, בתוך התפילה, הם יגידו לעמי הארץ, אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קוראים אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. כידוע, במעמד הר סיני שמעו הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו אומר את 10 הדיברות או חלק מהם, ואז המינים היו מתלבשים על זה ואומרים, הנה זה הדבר היחיד שנקרית תורה וכל השאר לא. אז לכן העדיפו חז"ל לא לכלול את 10 הדיברות בתוך התפילה, שלא ליתן להם פתחון פה. תניא נמי הכי, ברייתא שמבססת את דברי שמואל, רבי נתן אומר, בגבולים ביקשו לקרות כן, להגיד 10 הדיברות כחלק מהתפילה, אלא שכבר בטלו בפני תאומת המינים. לפני שנמשיך בגמרא, בצד יש לנו מבנה ששם מוסבר תפקיד של המשולש שיופיע עוד מעט, וכתבנו ניסיונות לקבוע 10 הדיברות בתפילה. אז אנחנו נמשיך ונראה שעוד היו כמה ניסיונות לעשות כן. רבו בבא חנה סבר למטבעין הוא בסורה. סורה שעיר של תורה בבבל, ורבו חנה חשב שאולי כדאי לקבוע 10 הדיברות בתוך התפילה. אמר לרב חיסדא, כבר בטלום בפני תאומת המינים. המימר סבר למקבינו בנהר דעה. אמר לרב אשי, כבר בטלום בפני תאומת המינים. נהר דעה כמו סורה גם עיר חשובה בבבל. ממשיכים, פה שוב ציטוט ממה שראינו בדף י' א' עמוד ב', ויש לנו פה כוכב שאפשר לכוון אותו לכוכב שם בי' א' עמוד ב'. וזה מאותו מקור, ממסכת תמיד, ושם מובא שבשבת היו מוסיפים ברכה אחת למשמע היוצא. זאת אומרת שכל שבוע בשבוע היה משמר של כהנים שהיו משרתים בבית המקדש, והיה חלופת משמרות בשבת. אז היה משמר יוצא ומשמר נכנס, וכאן אנחנו לומדים שבשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. תוספות מאיר פה שעל פי לשון הגמרא שיופיע עוד מעט, למה זה נקרא ברכה? הרי המרכיב של ברכה, המרכיב העיקרי, זה שאומרים שם השם ומלכותו, ובנוסח שנראה עוד מעט לא היו הדברים האלו. אז לכן הוא משאיר את זה כתמה, למה זה נקרא ברכה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, מהי ברכה אחת? אמר בחילבו, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. זה תפילה למשמר הנכנס מפיהם של משמר היוצא. מקום שאמרו להאריך. עכשיו יש קטע בגמרא שיש לנו עליו נושא וגם הסבר לסימונים שיופיעו, ובצד כתבנו נושא מבנה, ורואים את הצורה של הכתר. שני מצבים: נקת קסה, אדם מחזיק כוס, יש או דחמרה, יין, דשיחה או שחר, בירה, פתיחת ברכה בכוונה לא נכונה וסיום נכון. אנחנו נדון עכשיו במצב שהוא מחזיק אחד מהמשקאות האלו, ובשעה שהוא אומר ברוך אתה השם אלוקינו, הוא חושב על דבר לא נכון. כוונתו הוא לדבר אחר ממה שהוא מחזיק, ועד כדי כך שהברכה שהוא התכוון בשעת הפתיחה לא היה מועיל אם הוא היה מסיים אותו. אבל מה שקרה, לפני שהוא סיים את ברכתו, הוא סיים נכון, הוא תיקן את מחשבתו המוטעת, ובסוף אמר את הדבר הנכון להגיד. מה דין ברכה כזאת? עוד פעם, בזמן שהכוונה בשעת אמירת השם השם, ומה שאנחנו אומרים השם ברוך אתה השם אלוקינו, היה עם כוונה לא ראויה, כמה זה, איך זה משפיע על מצב שהוא מסיים את הברכה נכון? אז הגמרא ממשיכה, פשיטה היכה דקה נקית קסה דחמרה בידי, אדם מחזיק כוס יין בידו וכסבר דשיחרה הוא, והוא חשב שזה בירה. ואנחנו יודעים שהברכה הנכונה על יין זה בורי פוי הגפן, הברכה הנכונה על שיחר זה שהכל נהיה בדברו. עכשיו האדם מחזיק כוס יין והוא חושב שזה שיחר, פתח ומברך עדיתא דשיחא, הוא אמר ברוך אתה השם, וחשב לסיים בשהכל נהיה בדברו, כך הוא חשב, וסיים בדחמה, והוא סיים נכון, הוא אמר בורי פרי הגפן, מאחר שהוא מחזיק כוס יין. יצא במצב כזה, הוא יוצא חובתו, דאי נמי, אם אמר שהכל נהיה בדברו, במצב הגרוע פה שהוא היה ממשיך ומסיים עם הברכה הכאילו לא נכונה, דהיינו שהכל נהיה בדברו, בכל זאת יצא, גם זה היה בסדר בדיעבד. דהתנן, יש משנה לקמן בדף מם, על כולם, על כל מאכלים, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא, שזה מצב של בדיעבד, שאם האדם אמר שהכל נהיה בדבר, כל סוגי מזון, הוא יוצא חובתו, חובת ברכה ראשונה. אז המצב הזה שתיארנו עכשיו עם עם הכתר הראשון. זה מצב שלא נדון עליו, כי הוא פשוט שהוא יוצא. אלא היכה דקנה כקסה דשיחה בידי, שכאן האדם מחזיק בפועל כוס בירה, וכסבר דחמרה הוא, והוא חשב שזה יין, פתח ובורך הדייטה דחמרה, ובזמן שמחזיק כוס בירה הוא חושב שזה יין, ואומר ברוך אתה השם בדעה או בכוונה לסיים בורי פרי הגפן, וברכה כזאת אינו מועיל, ברכה כזאת אינה מועילה לשחר. אבל מה? וסיים בדשיחה, הוא סיים שהכל יהיה בדברו. מהי? מה הדין? בתר עיקר ברכה אזנינן, האם יש להדגיש ההתחלה, וכאן ההתחלה הייתה לא נכונה כי היא הייתה בכוונה שגויה, או בתר חתימה אזנינן, או הקובע הוא החתימה, וכאן החתימה הייתה נכונה. זו השאלה. עוד פעם, העיקר פה, שבזמן אמירת השם הייתה כוונה שגויה, בשעת הסיום הייתה אמירה נכונה. המשולשים מוסברים בצד, תחת הכותרת נושא מבנה, המשולשים ניסיונות לפשוט אי בתר עיקר ברכה זנינן, אי בתר חתימה זנינן. שבהמשך נראה מעוין, הם דחיות שאין לפשוט השאלה מהמקור שחרית פתח, זה מקור שיופיע בהמשך. עכשיו אנחנו נפנה לניסיון תשמע. המקור ידון בברכות קריאה שמע, ברכה ראשונה שאומרים לפני קריאת שמע, שחרית, פתח ויוצא אור, וסיים במעריב ערבים, לא יצא. הוא פתח בשחרית עם כוונה נכונה, פתח ביוצא אור, כי זה הוא אמר ברוך אתה השם, וכשהגיע למלך העולם הוא המשיך לומר בשחרית את הנוסח של הברכה של ערבית, דהיינו אשר בדברו מעריב ערבים. אז זה כתוב פה לא יצא. פתח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור, כאן הוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו, עם כוונה לא נכונה, כי הוא חשב, כי אנחנו עומדים כעת בשחרית, והוא חשב להמשיך בנוסח של ערב, וסיים ביוצא אור, וכשהוא הגיע למלך העולם הוא אמר יוצא אור ורואה חושך, כמו שצריך לומר יצא. ערבית, פתח במעריב ערבים וסיים ביוצא אור, לא יצא. הוא פתח עם כוונה נכונה בשעה שהוא אמר ברוך אתה השם אלו, אבל הוא סיים בנוסח הלא נכון. זה כתוב, מה שכתוב פה, סיים ביוצר אור, יוצר אור וחושך, זה של שחרית, לא יצא. פתח ביוצר אור, הוא פתח באמירת שם השם עם כוונה לא נכונה, כי כעת הוא עומד בערבית, אבל מה? וסיים במעריב ערבים, יצא. כללו של דבר, הכל הולך אחר החתום. אז אם אנחנו נלמד את המקור הזה בקשר לשאלה שלנו, הוא אומר שהכל הולך אחר החתום, לא מסתכלים כי הוא זה בכוונה שהיה בשעת אמירת השם. אז זה יפשוט את השאלה שלנו, שאם אדם מחזיק כוס שחר, לא משנה מה שהוא חשב בשעה שהוא אמר שם השם, הוא סיים נכון, אז בסדר, הגמרא כאן דוחה. שני התם, המקרה של קריאת שמה, של ברכות קריאת שמה, לא מהווה בסיס לפשוט שאלתנו. הוא לא דומה למקרה של אדם שמר שהכל נהיה בדברו. דהיינו ברכה, ברכות הנהנין, שנקראת ברכה קצרה, שאין לה, אין לה סיום, אין לה חתימה. שני התם, המקרה של ברכות קריאת שמע שונה, דכאמר בסיום דברו הוא אמר ברכה. דהיינו יש בברכות קריאת שמע פתיחה ויש סיום, ובמקרה של שחרית הוא סיים ברוך אתה השם יוצר המאורות. אז בסופו של דבר הוא אמר ברכה כמו שצריך בשחרית. מה שאין כן אדם שפתח על השיחר, הוא פתח ואמר שם השם בכוונה לא נכונה, אז אין לו אפשרות לתקן. זה מעוות שלא יכול לתקון. זה לא דומה למקרה של קריאת שמע שבסיום הברכה הוא אומר שם השם בצורה נכונה, כי הוא אומר ברוך אתה השם יוצר המאורות. זה אפשר להגיד שזה ברכה שלמה נכונה כמו שצריך. הגמרא ממשיכה, הניחא לרב. אפשר באמת לומר שאין לפשוט מהמקור של ברכות קריאת שמע למקרה שלנו, אליבא דרב, דאמר כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה שפיר. רב מגדיר ברכה על פי עמת המידה, אם יש שם השם או לא. ברגע שיש שם השם זה נקרא ברכה, אם אין שם השם זה לא נקרא ברכה. אז כשאדם אומר ברוך אתה השם יוצר המאורות, הוא אמר שם השם כחלק מהברכה, זה נקרא ברכה. ולכן זה לא דומה למקרה של המחזיק בשיחר והתכוון ליין. לכן אין לפשוט שאלתנו מהמקרה של ברכות קריאת שמע, כי שם המצב יותר טוב, כי יש ברכה סיומת נכונה בנוסחת ברכה, כי הוא אומר שם השם וזה מעכב ליצירת ברכה. אלא לרב יוחנן דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה. לפי רב יוחנן ברכה מוגדרת בכך שאתה אומר בנוסף לשם השם אתה גם אומר מלכות, אלוקינו מלך העולם, זה מלכות. כשהוא אומר ברוך אתה השם יוצר המאורות, אין מלכות בקטע הזה, בחתימה הזאת אין מלכות, ממילא זה לא ברכה. אז אם זה לא ברכה, אז אין לך חתימה שמצילה את העניין. אז זה הופך להיות דומה למקרה של זה שהחזיק את השיחר וחשב על יין, והמקור קובעת שהכל הולך אחר החתום. אז מהי איקה למימר? רש"י כותב, מה יקרה למימה? הכי נפיק משום חתימתה במקרה של אדם בשחרית שהוא מסיים את ברכת הברכה הראשונה של שחרית בברוך אתה השם יוצר המאורות, זה לא ברכה. אז איך המקור קובע שהכל הולך אחר החתום, שאין לך חתימה נכונה, אין לך חתימה שלמה? אלא הגמרא עונה לשיטת רבי יוחנן, איך שוב פעם המקרה של ברכת קריאת שמע הוא מצב יותר טוב מהמצב של הזה שהחזיק השיחר והתכוון ליין. אלא כיוון דאמר רבא בר אולא, דבר שלמדנו כבר, שבנוסחת הברכות של ברכות קריאת שמע יש לנו עניין כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, שבכל זמן או יום או לילה אנחנו מנסים להזכיר את שני הזמנים. כי כאמר ברכה ומלכות מעיקרה התרוויו כאמר. כשאדם בשחרית למשל הוא פתח במעריב ערבים, הוא התחיל את ברכתו עם ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. נכון, היה לו כוונה להמשיך אשר בדברו מעריב ערבים וכו', שזה נוסחת ברכת קריאת שמע של הלילה. אבל בכל מקרה, כשאומרים ברכות קריאת שמע גם של הבוקר, יש עניין להזכיר את הלילה. אז זה לא נורא בכלל שהוא פתח עם כוונה להזכיר לילה, למרות שזה שחרית, כי בכל אופן בשחרית אנחנו נזכיר לילה. אמרנו שהנוסח הנכון בכל מקרה זה יוצר אור ובורא חושך, אז זה לא נורא שהוא פתח עם כוונה כשהוא אמר את השם ומלכות, בכוונה להגיד מעריב ערבים, כי גם בבוקר יש עניין להזכיר את הערב. אז זה כוונת הגמרא פה, כי כשנקראת השורה עוד פעם, כי כמר ברכה ומלכות מעיקרה התרוויו כמר. ולכן אפשר לומר שאפילו הפתיחה במקרה שבברייתא, שהוא פתח בשחרית בכוונה לומר מעריב ערבים, הפתיחה הייתה יחסית טובה, וזה לא דומה למקרה של השיכר שהוא התכוון להגיד בורא פרי הגפן. תשמע מסיפה, אנחנו ממשיכים עם עוד ניסיון לפשוט את השאלה שלנו. מי שהחזיק כוס שיכר וכשהוא פתח את הברכה הוא התכוון לומר בורא פרי הגפן, תשמע מסיפה. אז נביא ההוכחה מסיפה של המקור של ברכות קריאת שמע, כללו של דבר הכל הולך אחר החתום. ככה כתוב במקור, בסוף המקור. הביטוי הזה, כללו של דבר, לעתוי אימי, מה זה בא להוסיף? אחרי שהמקור נותן דוגמאות של ברכות קריאת שמע, מה יש להוסיף באמירת כללו של דבר? תשובה, לעתוי אימי, זה בא להוסיף מה? לאו לעתוי הדמן, נכון שזה בא לכלול גם המקרה שלנו, שהוא מחזיק שחר, פתח עם כוונה לא נכונה, אבל סיים נכון, הוא יוצא. לא. לעתוי נהמה ותמרי. המקור לא מתייחס למקרה של הכוס שיכר כפי שאמרנו מקודם, אלא זה מתייחס למקרה של לחם ותמרים, ועוד מעט אנחנו נתייחס לתחום של ברכה אחרונה על הדברים האלו. נעמה זה לחם, אומרים ברכת המזון. התמרי אומרים מה שנקרא מעין שלוש, על העץ והפרי העץ. טוב, אז היחידמי, מה המקרה שהמקור אמור לכלול? אילמה דאכל נהמה, בן אדם אכל לחם, וכסבר דתמרי אכל, והוא חשב שהוא אכל תמרים. הוא פתח הדיידה דתמרי, והוא התחיל ברכה אחרונה שלו על העץ והפרי העץ, שזה נוסח שאינו מועיל למי שאכל לחם, וסיים בדנהמה, והוא המשיך אחרי שאומר שם השם, עזן את העולם כולו בתבוא, נוסחת ברכת המזון, הוא סיים נכון. טוב, אם זה מה שבא המקור לכלול, היינו בעיין. אז זה בדיוק השאלה שלנו, ויש לפשוט את השאלה שלנו מפה. לא, צריכה לא, המקור לא בא לפשוט את השאלה שלנו, כי זה לא המקרה של שמתואר או שנכלל בהכל הולך אחת, בכללו של דבר שמובא במקור. לפני שנתקדם, יש רש"י דיבור מתחיל היינו בעיין, שאם שחשבנו שאם מדובר באדם שאכל לחם והוא חשב זה תמרים בשעה שהוא אמר שם השם, זה אותו, אם זה אותו שאלה, היינו היינו הך דהר ברכת תמרים על העץ והפרי העץ אינה עולה לברכת הלחם, והיא בהה פשטת דהכל לכך חתום חיתום ברכות. אם זה באמת הנושא של המקור או מה שהמקור בא לכלום, הוא הדין לחמה ושפחה, אז יהיה לנו תשובה לשאלה. אבל הגמרא מבינה שזה לא מספיק, שזה לא התשובה, כי בואו נמשיך בגמרא, לא צריכה, המקור לא מתייחסת למקרה כזה, אלא מה? כגון דאכל תמרי, אדם שאכל תמרים וכסבר נעמך, והוא חשב שהוא אכל לחם, הוא פתח בדינמה, והוא פתח, הוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו במחשבה להמשיך עם ברכת המזון וסיים, אבל מה? בפועל הוא המשיך בדתמרי, הוא המשיך על, על העץ ועל פרי העץ, יצא, הוא יוצא חובתו, למרות שבזמן אמירת שם השם היה קלקול, אפילו סיים בנעמה, נעמי יצא. שבמקרה הגרוע, זה שאכל את התמרים, אם הוא היה מסיים עם אותו כוונה הראשונה של ברכת המזון, והיה מסיים ברכת המזון על זה שהוא אכל תמרים, הוא היה יוצא. מה הייתה מה? למה? למה זה כך שעל תמרים ניתן בדיעבד, ניתן לומר ברכת המזון? תמרי נמי מייזן זייני, לתמרים יש תכונה, וזה מיוחד לתמרים, שהם דומים ללחם, שהם מזינים, ומאחר שיש להם את התכונה הזאת של מייזן זייני, מתאים להם גם ברכת המזון. אז ממסקנת הגמרא פה לא פשטנו את השאלה של מי שהחזיק כוס בירה ובשעת אמירת שם השם הוא חשב מחשבה שגויה, דהיינו לסיים ברכת בורא פרי הגפן, ובורא פרי הגפן לא מועיל לשכה, אבל בפועל הוא סיים נכון, ומצד הגמרא שלנו לא פשטנו את השאלה הזאת. לפני שנמשיך בגמרא, בצד יש לנו מבנה פס כפול, סדרה של ממרות של רבא בר חיננה סבא משמי דרב. אז הממרות האלו מופיעים פה בסוף העמוד, וזה ממשיך, יש עוד ממרות באותו שם שממשיכים חלק נכבד בעמוד ב' של עמוד ב'. אמר רבא בר חיננה סבא משמי דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית כמו שתקנוה, לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. רש"י מוסיף שנאמר להגיד בבוקר חסדך, וברכת אמת ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו היא, שהוציא ממצרים וקרא להם את וקרא הים והעבירם. וברכת אמת ואמונה מדבר בה אף על העתידות, שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגללנו מיד מלאכים מיד עריצים, ונשום נפשנו בחיים והדריכנו הבמות אויבינו, כל אלה הניסים התדירים תמיד. אז אדם צריך להקפיד שבבוקר יגיד אמת ויציב, נוסחת ברכה, הברכה הראשונה שמופיע אחרי קריאת שמע, ובערב שיקפיד לומר אמת ואמונה, הנוסח שמתאים לברכות קריאת שמע של ערבית. ואמר רבא בר חיננה סבא משמי דרב, המתפלל כשהוא קורע אנחנו מדברים פה על הקריאות בזמן 18, אז קוריאה בברוך, שהוא אומר את המילה ברוך, הוא קוריאה. וכשהוא זוקף, כשהוא מתיישב, כשהוא מתיישר, זוקף בשם. שהוא אומר שם השם, הוא כבר צריך להיות זקוף, לא קוריאה. אמר שמואל, מה הייתה עם הדרב? מה הבסיס, מה המקור של דבריו? תכתיב, השם זוקף כפופים. שכשאתה אומר שם השם, אתה זקוף. מטבעי, יש פסוק שאומר, מפני שמי נחתו. נחת זה לשון הכנעה. אז כשאתה באמירת שם השם, כן צריך להיות קוריאה. הגמרא עונה, לא נכון. מי כתיב בשמי? האם כתוב בפסוק שהוא בשם, כשהוא באמצע אמירת השם הוא קרוע? מפני שמי כתיב. בפועל כתוב מפני. מה זאת אומרת? לפני שהוא מגיע לשם, הוא בנחת. כוונה הוא בהכנעה, הוא כפוף. אבל בשם עצמו הוא כבר זקוף. אמר לי שמואל לחיה ברב, בר אוריין, לשון, בר אוריין לשון בן תורה, לשון קומפלימנטר, תא ואימא לך, מילתא מעל יתא דאמר הפוך. שמואל אומר לבן של רב, תבוא, ואני אגיד לך דבר יפה שאבא שלך אמר. דהיינו רב, הכי אמר הפוך, כשהוא קורא, קורא בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. ממשיכים בעמוד ב', רב ששת כי קרא, כשהוא היה קורא את הקריאות, קרא כחזרה. חזרה זה מקיל, ורשי מסביר למעלה, כחזרה שבט ביד אדם וחובתו כלפי מטה בבת אחת. זאת אומרת, זה קריאה מהירה, שהקריאת היא תהיה מהירה. כי כזקיף, הגמרא אומרת, זקיף כחיביה, אבל כשהוא מזדקף, הוא היה מזדקף כמו נחש, כמו נחש שהוא מרים קודם את ידו, את ראשו, ואחר כך שאר גופו. ורשי מסביר שזה כדי שלא ייראה הקריאה כמסוי, כתרדה או תרחה עבור הבן אדם. ויאמר רבא ואחיננה סבא משמי דרב. לפני שנמשיך בגמרא, בצד, תחת כותרת הנושא, כתבנו תוספות ב-18 בעשרת ימי תשובה. הם הימים שמראש השנה עד יום כיפור יש תוספות ושינויים בתפילה. אז רבא ברכין הסבא אומר בשמי דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל, הקהל הקדוש, מלך אוהב, צדקה ומשפט. הם הסיומים של ברכות ידועות ב-18. זה הם הנוסחאות של הברכות של כל השנה. חוץ מעשרת ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל המלך הקדוש, הכוונה במקום הקהל הקדוש אומרים המלך הקדוש, והמלך המשפט, במקום לומר מלך אוהב צדקה ומשפט, הדגש הוא כל כולו על כך שהוא מלך המשפט, זה תקופת דין על העולם. עד כאן ראינו שיטת רב, ורבי אליעזר אמר הוא חולק. זה כאן לוקח כמה שורות, אנחנו קוראים לזה נקודה ארוכה, יש נון בצד ימין של טקסט הגמרא שמראה אורך עם הפס המקווקף, אורך דבריו של רבי אליעזר. רבי אליעזר שמענו חולק עליו, אומר אפילו אמר הקל הקדוש יצא, שנאמר ויגבר השם צפקות במשפט והקהל הקדוש נקדש בצדקה. אין מתי ויגבר השם צפקות במשפט, מתי הקדוש ברוך הוא מרים את עצמו כביכול להיות שופט? מתי? אלו 10 ימים של ראש השנה ויום כיפורים. וכמה באותו פסוק כתוב הקהל הקדוש, הסימן שגם בתקופת של משפט של דין של הקדוש ברוך הוא אפשר להגדיר אותו כהקהל הקדוש. מי הבי עלה? אז יש פה מחלוקת רבי אלעזר ורב איך לפסוק. אמר רב יוסף, הכל הקדוש הוא מלך אוהב צדקה ומשפט, שזה ניתן לומר בעשרת ימי תשובה. רב אמר, המלך הקדוש והמלך המשפט, שכן יש לשנות את הנוסח לכבוד אותם ימים, והלכתה כרבה. והגמרא פוסקת כרבה, שיש להקפיד על השינויים האלו. ואמר רבה, בר חנינא סבא משמי דרב, כל שאפשר, וכאן הכותרת של הקטע הזה בגמרא, זה להתפלל בעד חברו. כל שאפשר לו לבקש רחמים מהחברו ואינו מבקש, נקרא חוטא, שנאמר, גם אנוכי חלילה לי מחתו לשם מחדול להתפלל בעדכם. רואים שאם אדם כן חודל להתפלל עבור אחרים, הוא נקרא חוטא. אמר רבא, אם תלמיד חכם הוא, אם זה שצריך את הרחמים, צריך את התפילות, הוא תלמיד חכם, צריך שיחלה עצמו עליו. אז המתפלל צריך להתפלל עם כל כך הרבה מסירות נפש עד כדי שהוא עצמו נהיה חולה. מה הייתה עם מה? אילמה משום דכתיב, ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני. זה פסוק אצל שאול המלך, שהוא מתעונן שאנשים לא מתפללים עליו כמו שצריך. דילמה מלך שני, אולי על מלך יש עניין להתפלל בכזה מסירות, אלא מהכה. אז מכאן אבל נראה שלתלמיד חכם צריכים להתפלל בכזה מסירות. ואני בחלותם לבושי שק עיניתי בצום נפשי. רש"י בדיבור מתחיל בחלותם על דואג ואחיתופל, הוא אומר שהיו תלמידי חכמים. כאן דוד אומר שהוא היה מחלה את עצמו כדי להתפלל לטובת אחיתופל ודואג שהם היו תלמידי חכמים. לפני שנתקדם בגמרא בצד תחת הכותרת נושא, כתבנו, העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו. הגמרא, ויאמר רבא בר חנינא סבא משמי דרב, עוד מימרא שלו כפי שהבלטנו עם פס הכפול, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עוונותיו. מי שאומנם ביצע עבירה, אבל יש לו התחושה של בושה על כך. התחושה הזאת שעובר על אדם זה סיבה למחילה, וכאן כתוב מוחלים לו על כל עוונותיו, שנאמר פה המעוינים הם מהווים סימון לדוגמאות, למקורות לדבריו של רב. אז איפה נראה שהבושה היא נחשבת בסיס למחילה? שנאמר, למען תזכירי ובושתי ולא יהיה לך עוד פתחון פה בפני כלימתך וחפרי לך לכל אשר עשית נאום השם אלוקים. אז במילים האלו רואים שבגלל הכלימה והבושה יש כפרה. הגמרא דוחה, דילמה ציבור שני. אז אולי זה נכון אצל ציבור, אבל מניין לנו שאצל אדם פרטי שהוא מרגיש תחושת בושה זה סיבה למחילה, אלא מהכה. זה פסוק שלוקח אותנו חמש שורות. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני לעלות אותי? זה מתייחס למעשה ששאול נלחץ ונאלץ להעלות את שמואל מן המתים. ויאמר שאול, אז אחרי ששמואל מגיב למה התרחת אותי, אז ויאמר שאול, צר לי מאוד, פלישתים נלחמים בי והשם שר מי עליי ולא ענני, עוד גם ביד הנביאים, גם בחלומות, וקרא לך להודיעני מה אעשה. אז פה שאול מפרט את כל מי, לכל מי שהוא הפנה, שהוא הפנה כדי לקבל תשובה לשאלתו בקשר לכניסה למלחמה עם הפלישתים. אבל חסר פה במה ששאול אומר, חסר אחד מהכתובות הטובות ביותר לפנות עם שאלות. ואילו אורים ותומים לא כמר, מלך שהיה לו שאלה לשאול, היה יכול לפנות לאורים ותומים שהיה על שפה היה כהן הגדול לבוש, והוא לא פנה לכהן הגדול לשאול את האורים ותומים. למה שאול לא הזכיר לשמואל על הפנייה שלו לאורים ותומים? משום דקטלי לנוב עיר הקונים. שאול נתן את הפקודה להרוג את נוב, שזה היה עיר של כהנים, והוא התבייש לומר כשהוא פנה לאורים ותומים שהוא לא נהנה מהם. למה הוא התבייש להזכיר שהוא לא נהנה מהאורים ותומים? כי הוא ידע שהוא נתן פקודה שגויה להרוג עיר שלם של כהנים. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור מתחיל גם בחלומות, גם בנביאים, ולא אמרלי, שאול לא אמר לשמואל גם באורים, לפי שנתבייש ממנו. שאול היה לו בושה שלא יאמר לו, פחד ששמואל יגיד לו, אתה גרמת לעצמך שלא נהנית באורים ותומים, לפי שהרגת את הכהנים. אז מכאן, מזה שלא הוזכר פה אורים ותומים, למרות ששאול פנה להם, אבל לא הוא רצה, והם לא ענו לו, הוא לא רצה להזכיר את העובדה הזאת לשמואל, כי הוא ידע מה יהיה תגובתו של שמואל. זה יגרום לו בושה. אז בעצם שאול הוא עם בושה מפני המעשה של הריגת נוב עיר הכהנים. ומניין, שואלת הגמרא, מניין דאכילו לי מן שמיא? מניין רואים את מה שאנחנו מחפשים פה, שהיה מחילה בגלל הבושה, שנאמר ומחר אתה ובניך עימי, ויאמר רבי יוחנן עימי במחיצתי. אז יש פה מהפסוק הזה רואים ששאול יהיה לו חלק חשוב בעולם הבא אצל שמואל. ורבנן אמרי מהכה, רבנן נותנים תשובה או מקור אחר, מקור חילופי. והוקנום להשם בגבעת שאול בחיר השם. בלי להיכנס לרקע של הפסוק הזה, רק מה שצריכים להדגיש כעת זה שכתוב פה בגבעת שאול בחיר השם, ששאול מתואר כבחיר השם. יצתה בת קול ואמרה בחיר השם על שאול, סימן שנמחל לו על אבונותיו. אמר רבי יבואו בן זוטותי, אמר רבי ידע בר זווידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. כמו שראינו מקודם ניסיון לקבוע עשרת הדיברות, פה היה ניסיון לקבוע פרשת בלק. ומפני מה לא קבוע? אז למה בפועל לא קבעו את זה? מפני משום תורך ציבור, כי זה פרשה ארוכה וזה יגרום לתלחה לציבור בהערכת התפילה. מה הייתה? כאן השאלה, למה רצו לקבוע את זה מההתחלה? כאן הגמרא מעלה אפשרויות. סימנו את אותם אי לימה ובשוע בא אלה. אז אי לימה משום דכתיב בא, בגלל שכתוב בפרשת בלק קהל מוציאם ממצרים, בגלל שיש אזכור של יציאת מצרים, אז זה שייך לקריאת שמה, ושייך להזכיר את זה. אז אם זה השיקור, בגלל שאתה רוצה להזכיר יציאת מצרים, למה פרשת ריבית, פרשת משקלות, תכתיב בהן יציאת מצרים, או פרשיות בתורה שמוזכר בהן יציאת מצרים? אלא אמר ויסיב הערבים, משום דכתיב בה, היי קרא, בגלל שבפרשת בלק מופיע הפסוק הבא, קרא שכב קרי וכלבי מיקימנו. אז מה רואים? רואים פה עזכור של שכיבה וקימה, דברים שמתאימים לקריאת שמע. אשי כותב, קרא ושכב, שכב, דדמי בשכבך ובקומך. שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשכבנו ובקומנו, שכב שלווים ושקטים כארי וכלבי. טוב, אז הגמרא שואלת, ולמה היי פסוקה ותו לא? אם כל המטרה זה להגיד הפסוק הזה, שיגידו רק הפסוק הזה. תשובה גמירי, יש לנו בקבלה כל פרשה לפסקה משה רבנו פסקינן, ולא פסקה משה רבנו לא פסקינן. התורה מחולקת לפרשיות, וזה לא נכון לנו לחתוך את הפרשה שזה קבוצה של פסוקים, בזמן שמשה רבנו כלל את כל הפסוקים ביחד. אז זה לא מן הנכון להוציא מפרשה פסוק אחד כדי להזכירו כחלק מהתפילה. פרשת ציצית מפני מה קבוע? מה מיוחד בפרשת ציצית שהוא גם כן חלק מקרא, שקבעו אותו כחלק מקראת שמע? אמר רב יהודה בר חביבה, מפני שיש בה שישה דברים: מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, ודעת מינים, הוא עבירה והוא עבודה זרה. במהלך הגמרא אנחנו יהיה לנו הזדמנות לחזור על הדברים האלו. בשלמה הנקרא מפורשן, שלושה מהרשימה של שישה דברים מפורשים: עול מצוות, תכתיב וריתם אותו זכרתם את כל מצוות השם, שאדם רואה את הציצית אז הוא נזכר, ועול מצוות, לכן מזכירים פרשת הציצית, פרשה שלישית של קריאת שמע. מה עוד? ציצית תכתיב ועשו להם ציצית. מה עוד? יציאת מצרים תכתיב אשר הוצאתי. אז שלושה דברים אלו הם די מפורשים בפרשת ציצית, אבל יש עוד שלושה דברים: אלא דעת מינים, הוא עבירה, הוא עבודה זרה, מנהלן. איפה רואים את הדברים האלו בפרשת ציצית? תשובה, דתניה, בפסוקים של פרשת ציצית אומרים לא תטוח ראי לבבכם, זו מינות, זה דעת מינים והעזרה, לא תטעו אחרי לבבכם. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוקים. זה מה שמאפיין המין, מין הוא הכופר. אחרי עיניכם, זה הוא עבירה, שנאמר, ויומר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. הוא עבירה, הכוונה היא לענייני אישות, בעבירה. אז הקשר בין עיניים ודברים כאלו של יחסים אסורים מופיע אצל שמשון, כי מוזכר ישרה בעיניי על כך שהוא רצה לקחת את האישה. רואים את הקשר בין לקיחת אישה והעיניים. אתם זונים, גם זה אומרים בפרשת ציצית, זה הוא עבודה זרה. וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. הבעלים הם היו עבודה זרה. אז זונים ויזנו זה אותו מילה. המשנה, מזכירים מציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר מציאת מצרים בלילות. אני בזמן שהתווכחתי עם החכמים בנושא הזה שהאם יש או אין חובה להזכיר את המצרים בלילה, אז אני רציתי, אני נקטתי עמדה שכן, אבל לא זכיתי עד שדרשה בן זומר שנאמר למען תזכור את יום צדך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך, המילה כל זה בא לכלול הלילות. אז עכשיו אני לא שיטת יחיד, אלא אני זה רבי אלעזר בן עזריה יחד עם בן זומר, היה לנו כוח לעמוד מול החולקים, והחכמים אומרים הם חוקים, והם ימי חייך העולם הזה, כל להביא ללמוד המשיח. שלפי החכמים, בימות המשיח גם כן נזכיר יציאת מצרים. תניה, לפני שנמשיך בצד הגמר כתבנו תחת הכותרת נושא, ההזכרה יציאת מצרים בלילות לעתיד לבוא. שני דברים פה, יש כמו שראינו במשנה, בלילות ולעתיד לבוא. תניה אמר להם בן זומר לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? רבי בן זומר היה מוכן להוסיף יזכו יציאת מצרים בלילות, אבל לא לימות המשיח. לא נעשה את זה, ולא כבר נאמר הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי אשר אשר חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ושר הביא את זרע בישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתם שם. פסוק מפורש שאומרים לא, ואנחנו כתבנו את המילים העיקריות ולא יאמרו עוד בנושא של מארץ מצרים. אמרו לא, אז החכמים ענו לבן זומר ואמרו לא שתעקר יציאת מצרים במקומה. לא נכון שלא יהיה אזכור בכלל שיציאת מצרים לעתיד לבוא, אלא שתי שיבוד מלכויות עיקר יציאת מצרים תפה לא. מה שיהיה שיבוד מלכויות, דהיינו היציאה מהגלות הארוכה שבו אנחנו כעת נמצאים בה, זה היציאה הזאת, הגאולה משיבוד מלכויות, זה יהיה העיקר, ויציאת מצרים יהיה תפל. כיוצא בדבר אתה אומר לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. לא שיעקר יעקב ממקומו, אנחנו ממשיכים בראש י' ג' עמוד א', אלא שישראל עיקר ויעקב תפל לא. זה מה שיהיה, וזה מה שהתכוון הנביא שהוא אמר ולא יאמרו עוד חי השם שהיה את בני ישראל מארץ מצרים. לא פשט שזה יהיה עקר לגמרי, אלא זה לא יהיה מודגש, הוא יהיה תפל. וכן הוא אומר אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שיבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו זו יציאת מצרים. תני רב יוסף, לפני זה, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. אנחנו כאן מתבוננים בפסוקים בישעיה מן ג' שמתייחסים לתקופות שונות. התקופה הראשונה הייתה יציאת מצרים, תקופה שנייה זה שיבוד מלכויות, ותקופה שלישית זה מה שעכשיו נזכיר. תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. משל למד ודומה לאדם שהיה מהלך בדרך, הוא פגע בו זאב וניצא ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב. פגע בו ארי, ארי הרי זה יותר מאיים מזאב, אבל מה? וניצא ממנו, גם ניצא מארי, והיה מספר והולך מעשה ארי. פגע, וכשהוא מספר מעשה ארי הוא כבר לא מזכיר את הזאב. פגע בו נחש וניצא ממנו, שכר מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל, צרות אחרונות משקחות את הראשונות. עד כאן השיעור להיום.